אנחנו נמצאים בכלל התשיעי בהקדמת הרמב״ם לספר המצוות. בכלל התשיעי אומר הרמב״ם בכותרת שאין למנות את עצם הלאווים והעשה, אלא את העניינים שמוזרים ושמצווים עליהם. נאמר ונקדים את נקודת הדברים בעל פה. הרמב״ם פה בכלל הזה יש לו שני חלקים, ואנחנו כרגע נסכם את חלקו הראשון. בחלקו הראשון מבהיר הרמב״ם שבתורה ישנם עניינים שונים שהתורה חוזרת ומביאה את המצוות עשה או את הלאווים לאותו עניין כמה וכמה פעמים, לפעמים גם עשרות פעמים. כמובן, כאשר אנחנו נמנה את סדר המצוות, את מספרם, לא נמנה במקרה זה את כל הכמות של המצוות כריבוי מצוות, אלא אנחנו נשים לב על העניין, על הנושא. כל עניין יחשב כמצווה אחת במספר התרי"ג מצוות, למרות שבפועל התורה כתבה באותו עניין כמה וכמה פעמים את אותו המצווה, את אותו ציווי, או לחילופין את אותו הלב. שם נקרא מבפנים את חלקו הראשון של הכלל התשיעי. אומר הרמב״ם, דע שכל ציוויי התורה ועזרותיה הם בארבעה דברים. יש ארבע נושאים כלליים שעליהם דנים כל מצוות התורה: בדעות, במעשים, במידות ובדיבור. והרמב״ם כרגע מפרט את כוונתו. הוא מסביר לנו מה כוונתו בהגדרה דעות, מה זה מעשים, מה זה מידות ומה זה דיבור. ובלשונו, וזהו שציוותה אותנו להאמין ולקבל איזו דעה, כגון שנצטווינו להאמין בייחוד, להאמין בייחוד השם, ובאהבת השם יתעלה ויראתו, או שהזהירה אותנו מלהאמין באיזו דעה, כגון שהוזרנו מלהיות בדעה שיש אלוקות לזולתו. זאת אומרת, בכל אחד מארבעת הדברים שהרמב״ם כרגע מזכיר, דעות, מעשים, מידות ודיבור, יש בכל אחד מהם מצוות עשה, וגם כמובן עזרות. וכן, עכשיו הוא עובר לדוגמה של מעשים. ציוותה אותנו באיזה מעשה? כגון, שנצטווינו להקריב את הקורבנות ולבנות את המקדש. או הזהירה אותנו מאיזה מעשה? כגון, שהוזרנו מלהקריב לזולתו יתעלה, ומלהשתחוות לנאבד זולתו. זאת אומרת, יש לנו או מצוות עשה להקריב קורבנות להשם, או עזרה שלא נעשה מעשה העצור. עכשיו הוא עובר לדוגמה של מידות. וכן ציוותה אותנו להתנהג באיזו מידה, כגון שנצטווינו בצדקה, בחסד, ברחמנות, בחמלה ובאהבה. והוא אמרו, ואהבת לרעך כמוך. או לחילופין בצד השלילי, שהזהרתנו מאילו מידות, כגון שהוזרנו על הנטירה והנקימה וגאולת אדם וזולתם מן המידות הרעות כמו שעבר. נשאר לנו לדבר על המושג הרביעי, דיבור, או שציוותה אותנו באמירת איזה דבר, כגון שנצטווינו להודות לו ולהתפלל אליו ולהתוודות על האבונות וכיוצא בזה ממה שעבר, והזהרתנו מאמירת איזה דבר, כגון שהוזרנו על שבועת השקר והרכילות ולשון הרע והכללה וזולתן. אז כרגע סיכמנו באופן כללי את כל הנושאים שעליהם יש ציוויים ועזרות. אם הושגו עניינים אלו, הרי ראוי למנות את העניינים שמצווים או מוזרים עליהם. אנחנו צריכים למנות בתרי"ג המצוות את העניינים, את הנושאים, בין שאלה מעשה או דיבור או דעה או מידה, ואין להביט לריבוי הציוויים שבאו באותו העניין. אם המדובר בעשה, או לריבוי העזרות שבאו בעניינו, אם המדובר בלב. ואם התורה חוזרת כמה וכמה פעמים על הציווי הדומה באותו עניין, לא נחשיב את כל הציוויים לריבוי מצוות, וכמו כן לגבי העזרות. כי כולם לחיזוק בלבד. התורה חוזרת לפעמים על דבר כמה פעמים כדי לחזק, כדי להדגיש לנו עד כמה חמור הדבר. לפי שפעמים יבוא באותו עניין עצמו לב אחרי לב לחיזוק, וכן יבוא בו ציווי אחרי ציווי לחיזוק. אלא אם כן, מתי הדבר יהיה שונה? אם תמצא מאמר חכמים בחילוק העניינים, אם חכמים יתייחסו לריבוי הציוויים ויסבירו לנו איך שכל ציווי מדגיש פרט אחר, ויבררו לך המפרשים שכל לב מאילו או כל עשה כולל עניין שלא כעניין שכולל עליו או העשה האחר, אז אם יסבירו לנו שכל פעם שהתורה חוזרת על אותו עזרה או על אותו ציווי מדובר כאן על פרט אחר, על עניין חדש, הרי אז ראוי למנותו בלי ספק, כי אז לא נשאר לחיזוק אלא בא לתוספת עניין, אף על פי שפשט הכתוב שהם בעניין אחד. זאת אומרת, רק במקרה שאנחנו רואים במפורש שיש כאן תוספת במושג ובעניין, כמובן שזה ייחשב כמצווה חדשה. לפי שאנחנו, אין אנו אומרים שאיזה פסוק נכפל לחיזוק ואינו לתוספת עניין, אלא מתי אנחנו אומרים שריבוי הציוויים באו רק לחזק, אלא כשאין לנו על כך דברי המפרשים נושא הקבלה, כשאין לנו פשוט אפשרות אחרת. אבל אם נמצא קבלה שהציווי הזה או עליו כולל עניין פלוני, והציווי החוזר ונכפל כולל עניין אחר, אם יבואו לנו בקבלה על ציוויים מסוימים שהם באו והוסיפו פרטים חדשים, הרי זה הנכון והאמת, שלא נכפל פסוק אלא לעניין. הנכון הוא שאם יש לנו את המסורת בדבר, ברור לנו שפסוק לא נכפל סתם אלא להוסיף משהו בתוכן, ואז ראוי למנות את זה בפני עצמו ואת זה בפני עצמו. אבל אם אין עניין נוסף, הרי תכלית הכפל לחיזוק, אם אין לנו בקבלה שהפסוק הנוסף בא להוסיף איזשהו תוכן, אז למה התורה כפלה ואמרה פעם נוספת את הציווי? זה רק בשביל לחזק את אותו עניין עצמו, וגם בא להודיע שהאבון הזה חמור מאוד, כיוון שבא בו עזרה אחר עזרה, או שנכפה להשלמה דין המצווה. לפעמים יש שאותו עניין ומצווה אנחנו משלימים פרטים באותו מצווה בפסוק נוסף, אז בסופו של דבר שני הפסוקים גם יחד משלימים את אותו עניין, אז ברור שזה ייחשב כעניין אחד. או כדי ללמוד ממנו איזה דין במצווה אחרת, כמו שמבאר התלמוד, כמו שיש לנו לפעמים ביטוי בגמרא ואומר שגמרא אומרת מופנה, דהיינו הגמרא מתייחסת שיש לפעמים פסוק פנוי, דהיינו פסוק שכפול, אז לכאורה הוא לא נצרך לעניין עצמו, הוא לכאורה מיותר. למה הוא בכל אופן נכתב? להקיש, כדי שנוכל להקיש אליו עניין אחר, לדון ממנו גזירה שווה. וכבר מצאנו שחכמים עליהם השלום העירו על עניין זה בגמרא פסחים בפרק השני, וכיוונו לאחד הלווים. חכמים מתייחסים לאחד הלווים, אחד העזרות שכתובות בתורה, שלפי הנראה הוא נכפל, שבהשקפה חיצונית נראה שעליו כתוב כפול, כיוון שהעזרה כבר נלמדה מזולתו, כי אין לנו תוספת ידע בזה שהוא נכפל, כי מה שאנחנו רוצים להזיר אותנו אנחנו יודעים את זה כבר מפסוק אחר, וביקשו להקימו בעניין נוסף. והחכמים בגמרא רצו להסביר את הפסוק שבכל אופן נכתב פעם נוספת, רצו לומר אותו בעניין אחר, ואמרו על כך בדרך טענה וקושיה. הגמרא אומרת כך, אמר לרבינה לרב אשי, ואמא רבינה שואלת רב אשי, אולי הסיבה שהתורה כתבה את אותו פסוק פעם נוספת לעבור עליו בשני לווים, כי התורה רוצה שאנחנו נעבור על שני לווים על אותו עניין עצמו. כלומר, זה שאתה רוצה להקים את הלו הזה בעניין אחר שלא כעניין שנלמד מן הלו האחר, מדוע מתבקש מוצא זה כשמה נכפל באותו עניין עצמו, כדי שיהיה עושה אותו הדבר חייב בשני לווים? זאת אומרת, רב וינה אומר לרב אשי, אולי זה שהתורה כתובה פעמיים את אותו עזרה, אולי שהתורה רוצה שיבוא עליו שני לבים ולכן זה נכפל. ובתשובה עונה לו רב אשי לרבינה, אמר לי, קוליך דאיתה למדרש דרשינה, אם יש לנו יכולת לדרוש שהפסוק שבא עם עזרה נוספת בא להוסיף עניין חדש, אז אנחנו מעדיפים לדרוש על זה עניין חדש, ולא מוקמינן בלב יתירן. ואנחנו לא רוצים באופן רגיל לומר שכשהתורה כתבה פעמיים את אותו עזרה, זה רק כדי להוסיף עוד לב, עוד איסור נוסף על אותו עניין. מה מביא הרמב״ם מכל הקטע הזה בגמרא? הוא רק רוצה להתייחס למשפט האחרון, לב ויתירי, לבים מיותרים. אומר הרמב״ם, מיני מתבהר לך שכל לב שלא בא לתוספת עניין, אם יש לנו עזרה בתורה שהיא לא מוסיפה עניין ותוכן בנושא, הרי הוא נקרא יתר ונקרא כאילו מיותר, כלומר שהוא נכפל, זה פשוט כתוב פעמיים אותו דבר. אף על פי שאמרו שהוא לעבור עליו בשני לבין, אפילו שאנחנו באמת נאמר שהסיבה למה התורה כפלה, כי רצתה שהאדם העובר חלילה לעבירה הזו, אז הוא יעבור על שני לבין. הרי בכל זאת הוא לב יתר, אבל בכל אופן זה לא יצא מההגדרה שזה נקרא יתר, כמו שמתבאר מן הלשון הזה, ככה הגמרא מתייחסת לה ויתירי. במילא, בנוגע לענייננו, לכלל הזה שהרמב״ם אומר, ואין ראוי למנותו כיוון שנכפל. זה שהתורה כפלה את אותו איסור, זה לא אומר שצריך למנות אותו כמצווה נוספת במניין המצוות. זה נשאר באותו מצווה מקורית, רק הוא נכפל כדי לתת לנו או לחדש עניין חדש, ואז באמת יכול להיות כאן לפעמים שזה יחשב כעניין מצווה נוספת, ולא, זה יישאר באותו מצווה, זה רק כדי להוסיף לב נוסף לעובר עליו. הנה מתבהר לך שמספר המצוות אינו מתרבה בגלל ריבוי הלבין או האחר. עכשיו הרמב״ם מביא דוגמאות לעניין. הרי ידוע שציווי השביטה בשבת נכפל בתורה 12 פעמים. כלום יסבור מישהו המונה את המצוות ויאמר שמכלל מצוות עשה השביטה בשבת והיא 12 מצוות? וכן, באה עזרה על אכילת אדם 7 פעמים. האם אפשר לברדק לומר שאיסור אדם הוא 7 מצוות? הנה זה ממה שלא ייתה בו אף אחד. כלומר, בשביטת שבת שהיא מצווה אחת מכלל מצוות עשה. וכן, בעזרה על אכילת אדם שהיא מצווה אחת ממצוות לא עשה. זה ברור, למרות שהתורה כפלה 12 פעמים את השבת, זה נשאר אבל מצוות עשה אחת. ודע שאפילו תמצא מאמר לחכמינו זיכרונם לברכה, שהעובר עבירה פלונית כבר עבר על כך וכך להבין, גם אם תמצא ביטוי שחכמים אומרים על עבירה מסוימת שעוברים מספר מסוים של להבין, או שהמבטל דבר פלוני כבר עבר על כך וכך אסים, אדם שביטל איזושהי מצוות עושה מסוימת, יגידו שהוא ביטל כמה וכמה אסים, כמה וכמה מצוות עושה, לא יתחייב מזה למנות כל אותם הלבין, כל אחד בפני עצמו, ולא כל עשה בפני עצמו, כיוון שהעניין אחד ואין בו כפילות. העניין לנושא נשאר נושא אחד, והוא יחשב כעניין ומצווה אחת במניין המצוות. ולא אמרו שהוא עובר על כך וכך עשר, או על כך וכך להבין. ושחכמים לפעמים אומרים ומתייחסים לעניין מסוים, ואומרים שאדם שעבר על עבירה מסוימת ועבר על מספר מסוים של להבין. למה חכמים אמרו את זה? לא בגלל שזה מספר מצוות במניין המצוות, אלא מפני כפל הציווי או העזרה באותה המצווה, שהרי עבר על עזרות רבות או ציוויים רבים. אלא אם כן, מתי אנחנו נוכל לדייק מדברי חכמים שבאמת האדם מסוים שעבר על עבירה מסוימת זה יחשב שהוא עבר על כמה מצוות במניין המצוות? אלא אם כן תמצא שאומרים לוקה שתיים. אם תמצא שחכמים מתבטאים ואומרים לוקה שתיים או לוקה שלוש, אם אנחנו מחשבים לו כמה פעמים מלכות, הרי אז נמנה כל אחד בפני עצמו. זה יהיה הוכחה שיש לנו כאן כמה וכמה מצוות. לפי שאין אדם לוקה שתי מלכויות על שם אחד, זה ברור שלא ייתכן שעל שם אחד, היינו על מצווה אחת במניין המצוות, על לב אחד במניין הלבים, לא ייתכן שאדם ילקה כמה פעמים. כמו שאבהר לפי מה שידוע בתלמוד במכות וחולין מגולתם. אבל לוקח שתי מלכויות, מתי אדם יקבל פעמיים מלכות על שני שמות, אם הוא עבר על שני לוין שהם נחשבים כשני לוין במניין המצוות? כלומר, שני עניינים שבה העזרה בכל עניין מהן בפני עצמו, זהו ההבדל, זה ההבדל שצריך לדייק בדברי חכמים, בין אומרם, בין מה שהחכמים מתבטאים ואומרים, עובר משום כך ומשום כך, אם חכמים אומרים לנו על דבר מסוים שהוא עבר על כמה לוין, ובין אומרם לבין חכמים מתבטאים ואומרים, לוקה שתיים או לוקה שלוש. זה פשוט, אם כתוב לוקה שתיים או לוקה שלוש, או באמת הוא עבר על כמה וכמה לוין במניין המצוות, אם כתוב עבר משום כך ומשום כך, אז הוא עבר על לב אחד במניין המצוות, רק הוא נכפל בתורה כמה פעמים, אז במילא הוא עבר על כמה לוין. והראיה על כל מה שאמרנו, אומרם, אמרה אומרת במסכת מנחות, כל שאין לו ציצית בבגדו, עובר בחמישה עשה. לפי שנכפל בו לשון ציווי חמש פעמים. חמש פעמים כתוב ציווי ביחס לציצית. והרמב"ם מפרט אותם. כתוב ועשו להם ציצית, ונתנו על ציצית, והיה לכם לציצית, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. אך מצאנו להם מאמר מפורש, אותם חכמים שאומרים שאדם עובר על חמישה עשה, ביחד עם זה יש מאמר מפורש שכתוב במצווה ציצית שהיא מצווה אחת, כמו שהבהר זה שאזכיר מצווה זו. אז איך זה ייתכן שמצד אחד כתוב שזה מצווה אחת, וביחד עם זה אומרים שהוא עובר בחמישה עשה? וכמו שאמרנו, העניין הוא אחד, וכיוון שהתורה כפלה את הציווי חמש פעמים, לכן זה ייחשב כחמש עשר, אבל במספר המצוות אנחנו נחשיב את זה במניין המצוות כמצווה אחת. דוגמה נוספת מביא הרמב"ם לאותו נושא, על דרך זה עצמו אמרו, כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה, מפני שנכפל הציווי בהם שמונה פעמים, כלומר בשל ראש ושל יד, אז נכפל שמונה פעמים. אבל בפועל, למרות שנכפל שמונה פעמים, זה לא יחשב שמונה מצוות במניין המצוות. לכן, אומר רם, דוגמה נוספת הם מביא. כתוב, כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלושה עשה, שלוש מצוות עשה עובר כהן שלא עולה לדוכן, מפני שנכפל הציווי שלוש פעמים, אך לא יסבור מישהו המונה את המצוות, לומר ברכת כהנים שלוש מצוות, וציצית חמש מצוות, ותפילין שמונה מצוות. כיוון שהדבר כן, הרי אין גם למנות עונאת הגר שלוש מצוות מפני כפילת עליו. התורה שלוש פעמים כותבת בתורה את האיסור לעונות את הגר, אבל זה יחשב במניין המצוות כמצווה אחת. בגלל אומרם בגמרא מציעה, הגמרא במסכת בבא מציעה אומרת, המענה את הגר עובר בשלושה לוין, והלא חצור עובר בשלושה לוין, אלא אלה שתי מצוות בלבד, זה מצוות לא תונה ולא תלחצנו. אבל זה לא שש לוין, זה שניים. ונכפל עליו בכך, פשוט התורה כופלת את עליו שלוש פעמים בהונאה ושלוש פעמים בלחץ, לכן אומרים עובר בשלושה כל פעם, אבל בפועל במניין המצוות זה שניים. וזה ברור, אין בו שום ספק. ובפירוש אמרו בגמרא מציע, מפני מה הזהירה תורה ב-36 מקומות על הגר, מפני שסורו רע. כלום אפשר למישהו לומר שאילו 36 מצוות מכלל תרי"ג מצוות? יש לנו בתרי"ג מצוות 36 פעמים על העזרה של לשמור לא להציק לגר? הרי זה מה שאי אפשר לומר. הנה מסכם הרמב"ם את החלק הזה הראשון בכלל, הנה נתבהר ונתברר שאין למנות כל לב הנמצא בתורה ולא כל עשה, לפי שאפשר שיהיה נכפל. יכול להיות שהתורה כופלת את הלאו או את העשה כמה פעמים, אלא ראוי למנות את העניינים שמצווים ומוזרים עליהם. מה שאנחנו נחשב כמספר מצוות זה הנושאים ולא הכמות פעמים שהתורה כותבת את זה. ואי אפשר לדעת שהלאו או העשה הנכפל בא לתוספת עניין, אלא על ידי מורה שיורה על זאת. לא כל אחד יכול להחליט שיש לו הבנה שפעם נוספת שהתורה כתבה את זה הוסיפה עניין חדש. רק אם יש לנו מורה, דהיינו והם מקבלי הפירוש עליהם השלום, והם יחליטו על ידי מה שהם יקבלו איש מפי איש עד משה רבינו, שאכן זה בא להוסיף עניין חדש. גם הערה נוספת, הוא אומר בעניין הזה הרמב״ם, לא יתאחה שלא תיתה שלב נכפל בביטויים שונים. שלא תיתה כשתראה שאותו לב כותב את התורה בביטויים שונים, אז מזה כבר תיתה לחשוב שזה מצוות שונות. אותו מצווה עצמה יכולה התורה לכפול בביטויים שונים, אבל זה נשאר אותו עניין. כגון אמרו יתעלה, כמו שכתוב לגבי המצווה לעניים, כתוב כי תבצור כרמך לא תעולה לאחריך, אחר אמרו ושכחת אומר בשדה לא תשול לכפתור, ואמרו כי תחבוד זה איתך לא תשאר אחריך, לפי שאין אלו שני לאווים. זה לא שני לאווים, לאו אחד על כי תבצור כרמך לא תעולה, ולאו אחד כי תחבוד זה איתך לא תשאר, זה אותו לאו. אלו זו הזרה אחת על עניין אחד, והוא שלא ייקח מה ששכח מן התבואה או הפירות בעת אסיפתם, והביא לכך שתי דוגמאות, ענבים וזיתים. פירוש לא תפאר, אל תכרות מה ששכחת בקצוות הפורות והם הענפים. ממילא עד פה סיכם הרמב״ם באופן ברור שמה שקובע לנו מספר הנושאים, הם קובעים את מספר המצוות ולא מספר הפעמים שהדבר כתוב. עכשיו עובר הרמב״ם באותו כלל עצמו, באותו נושא, להשלים תוספת חשובה. ונקדים את הנושא הבא של הכלל הזה. עכשיו אומר הרמב״ם בקצה השני, תכאורה אמרנו כרגע שמספר העניינים הם שקובעים, מספר הנושאים דהיינו הם שקובעים. אומר הרמב״ם, לפעמים יכול להיות שיהיה לנו מספר עניינים, מספר נושאים, והם יחשבו כולם כמצווה אחת, למרות שהם נושאים שונים. מדוע? מכיוון שכל העניינים הללו באים מאותו פסוק, מאותה הזרה. לפעמים יש הזרה אחת שנקראת, ההגדרה שלה היא לאו שבכללות, לאו כללי שכולל כמה וכמה נושאים. אם יש לנו לאו אחד שכולל כמה וכמה נושאים, אז למרות שהם נושאים שונים, אבל מכיוון שמקורם מאותו לאו, מאותו הזרה ממש, מאותו ביטוי בתורה, אז זה יחשב במניין המצוות כמצווה אחת. ובזה הרמב״ם יפרט כמה וכמה אופנים וכמה מצבים, ונראה שיש מהם כאלה שהם בכל אופן כן יחשבו כציוויים בפני עצמה, ויש כאלה שלא יחשבו כציוויים בפני עצמה. זה תלוי לפי מה שקיבלנו מהחכמים, מה שהתלמוד מבאר בעניין הזה, וכפי שהוא יביא דוגמאות לכל דבר ודבר. נתחיל בחלק השני של הכלל. אך ממה שראוי להוסיף לכלל הזה, הוא מה שאומר אתה, והוא העניין שאמרנו, מה שאמרנו עד כעת, שיש למנות את העניינים שמצווים או מוזרים עליהם, ובתנאי שיהיה באותו העניין שמוזרים עליו לאו מיוחד בכל עניין ועניין. אם על כל נושא יהיה לאו מיוחד ופסוק נפרד, ברור שכל עניין נחשב כמצווה נפרדת במניין המצוות. או שיש ראיה שאמרו הבעלי הקבלה המבדילה את כל העניינים זה מזה, ויש עזרה לכל עניין. אבל אם לאו אחד כולל עניינים רבים, הרי אז נמנה עליו לבדו לא כל עניין ועניין מן העניינים שאותו עליו כולל העם. זאת אומרת, אם יש בתורה לב אחד, הזרה אחת שהוא כולל כמה עניינים, זה יחשב כעניין כלב אחד, ולא פה לא נסתכל על כמות הנושאים. וזהו לב שבכללות שאין לוקים עליו, כמו שנבאר אתה. מביא הרמב״ם דוגמה. וזהו שאמרו יתעלה כתוב בפסוק לא תאכלו על אדם. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמרו בפירושו שהמילה הזו לא תאכלו על אדם, המשפט הזה כולל חמישה עניינים. והגמרא מפורטת. מניין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה, שהוא בלא תעשה אסור לאכול בהמה, דהיינו מה שנקרא אבו מן החי, בתלמוד לומר לא תאכלו על אדם, זה עניין אחד שכלול בפסוק הזה. דבר אחר, לא תאכלו על אדם, מה הכוונה? לא תאכלו בשר ועדיין דם במזרק. זאת אומרת, כאשר אדם מביא קורבן לבית המקדש, לפני שזרקו את הדם על המזבח, אסור עדיין לאכול את בשר הקורבנות. עניין שלישי, רבי דוסה אומר, מניין שאין מברין על הרוגי בית דין. מברין זה אומר סעודת הבראה שעושים עבור האבלים, זה הסעודה הראשונה. אז הרוגי בית דין לא נותנים לאבלים את אותה הסעודה, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. רבי עקיבא אומר עניין רביעי, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש, שאין תואמים כלום כל אותו היום, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. ועניין חמישי, אמר רבי יואל סיבר רבי חנינה, עזרה לבן צורר ומורה מניין, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. הרי אלו חמישה עניינים, שכולם בעזרה, וכולם נכללים תחת לב זה. אז כאן לכאורה יש לנו חמישה עניינים, והרי קודם אמרנו שבמניין המצוות מסתכלים על העניינים, אבל פה הרמב"ם אומר מכיוון שהחמישה עניינים נובעים מאותו לב, אז זה יחשב הכל כעניין ומצווה אחת. זה סיום דבריו, ובפירוש אמרו בגמרא סנהדרין, כשמנו עניינים אלו, אומרת שם הגמרא, על כולם אינו לוקה, משום דאבי לילב שבכללות, וכל לב שבכללות אין לוקים עליו. אדם שעובר על אחד מהחמישה דברים הללו, הוא בכלל לא לוקה. רק פה חייבים להשלים עברה שלא כתוב כאן מפורש לגבי העניין החמישי, בן צורר ומורה. ברור לנו הרי שבן צורר ומורה זה מצווה נפרדת בפני עצמה. הרמב"ם מונה את זה, את המצווה הזו של בן צורר ומורה כמצווה נפרדת בפני עצמה, כפי שזה מופיע בהמשך דברי הרמב"ם בשיעורים האחרונים שלומדים בספר המצוות לרמב"ם, בשיעור השין למדלת, מביא הרמב״ם שם את המצוות לא תעשה עקוף צדיקי, וזה עזרה שלא להיות בן סורר ומורה. ושם בסוף דבריו אומר הרמב״ם שלמרות שבאמת העזרה על בן סורר ומורה באה מילה שבכללות, אבל מכיוון שבתורה יש פסוקים מפורשים על העונש של הבן סורר ומורה, לכן בפועל בן סורר ומורה כן יחשב כאיסור כלב בפני עצמו. נחזור לענייננו. ובירו עוד, הגמרא מבארת, שלב שבכללותו, מה הפירוש לב שבכללות? דעתו תרי תלת האיסורים אחד לב. כשבאים שניים שלושה איסורים במקורם אותו לב, אז זה נחשב לב שבכללות. הרי שאין למנות כל איסור ואיסור שנכלל בלב זה כמצווה בפני עצמו, אלא מונים את הלב הכולל את כל העניינים האלה לבדו. כמו הלב הזה, עד פה הביא לנו הרמב״ם דוגמה אחת של לב שבכללות. הביא לנו דוגמה של לא תאכלו על אדם שכולל חמישה דברים. והרמב״ם יש עוד דוגמות. כמו הלב הזה, כלומר לא תאכלו על אדם, אז זה גם אמרו ולפני עבר לא תיתן מכשול, לפי שגם הוא כולל עניינים רבים. זה כולל למשל לא לתת עיצה להוגנת, זה כולל לא להיות מסייע לידי עזירה, זה כולל כמה עניינים, כמו שנבהר. או דוגמה נוספת, וכן אמרו כתוב לא תישא שם השם, שגם הוא כולל עניינים רבים, כמו שנבהר, זה כולל שאסור לשמוע צד אחד, הדיין אסור לשמוע צד אחד בפני הצד השני, זה כולל שאסור לדבר או אסור לשמוע לשון הרע. אז למרות שזה כולל כמה עניינים, אבל מכיוון שכולם נובעים מאותו מקור, מאותו לב, אז זה נחשב לב שבכללות. וזהו הסוג האחד משני הסוגים של לב שבכללות. זה סוג אחד, שמה זה לב שבכללות בסוג הראשון? זה לב אחד שכולל עניינים שונים, אין שום קשר בין העניינים השונים. כמו למשל כשהבנו את הפסוק לא תאכלו על אדם. אז אם הבנו שזה כולל את העניין שלא לאכול איבר מן החי, וזה כולל גם שהסנהדרין צמים ביום שהם ממיתים מישהו. אין קשר בין זה, זה עניינים שונים לחלוטין. ולמרות שזה נחשב לב שבכללות, כי העניינים הללו השונים נובעים מאותו עזרה ממש. עכשיו מביא הרמב"ם עוד דוגמה של לב שבכללות. הדוגמה השנייה כוללת שני חלקים. הדוגמה השנייה זה דוגמה של לב אחד שכולל ואוסר דברים רבים, עניינים רבים, אבל כל העניינים שהוא אוסר הם עניינים שיש קשר ביניהם, הם באותו תחום, באותו מושג, יש פה אבל כמה וכמה פרטים, וזה גם יחשב כלב שבכללות, במקרים מסוימים כן, במקרים מסוימים לא, או כפי שנראה את המשך דבריו. הסוג השני הוא שיבוא לב אחד לעשות דברים רבים המחוברים ונוספים זה לזה. זאת אומרת, יש לב אחד שהוא עושה כמה וכמה דברים, שאבל הדברים האלה הם מחוברים זה לזה, הם קשורים זה עם זה. והוא שיאמר, לא תעשה כך וכך. וסוג זה, הסוג הזה השני, שיש לנו דברים רבים שמחוברים זה לזה, שהם כולם נכללים בלב אחד, נחלק לשני חלקים. יש ממנו, יש חלק אחד, מה שביארו בתלמוד, שהוא חייב מרפות על כל דבר ודבר מאותם הדברים המחוברים. יש, זאת אומרת שהלב האחד כולל כמה וכמה דברים, אבל בגמרא מפרטים שכל אחד מהדברים בפני עצמו חייבים עליו מלכות, ובמילא במקרה כזה זה יחשב באמת לכמה וכמה לבים. ויש ממנו מה שאמרו שאינו חייב אלא אחת לפי שהוא לב שבכללות. הנה, אותם הלבים שביארו שהוא חייב על כל אחת ואחת, ואותם מקרים שחכמים יגידו שכל פרט ופרט יהיה לו מלכות בפני עצמו, אין שאנו נמנה כל דבר מהם כמצווה בפני עצמו. ומה שביארו שהוא חייב אחת על הכל, באותם מקרים שחכמים בגמרא יגידו שכל הפרטים האלה שנכללים באותו לב, אבל על כולם חייבים פעם אחת מלכות, אז נמנה אותו כמצווה אחת. הרמב"ם עוד מעט יביא דוגמה לשני הדברים. דוגמאות. לפי מה שקבענו בכלל הזה, שלא ילכה מישהו משתי מלכויות משם אחד ושום אופן. מאחר שחייבו בפירוש בכל עניין ועניין מאותם העניינים המחוברים ונוספים, כלומר שלוקים על כל אחד ואחד, ושעושה אותם כולם בבת אחת לוקה מלכויות הרבה, ידענו בהכרח שהם שמות הרבה וכל עניין נמנה לבדו. זאת נסכם מה הרמב"ם אמר כאן, שיש בלב שבכללות לב אחד שכולל עניינים רבים שמחוברים זה לזה, מתי שבגמרא יגידו לנו שהדברים האלה שמחוברים זה לזה על כל אחד לוקים בנפרד, אז כל פרט יחשב כמצווה אחת בעניין המצוות. ומתי שחכמים יגידו שעל כל הפרטים יחד לוקים רק פעם אחת, אז כמובן שכל הפרטים יחד יחשבו רק כאחד בעניין המצוות. עכשיו הרמב״ם יביא דוגמאות לכל דבר ודבר. הוא מתחיל להביא עכשיו דוגמאות על חלק אחד משני הסוגים, חלק האחד שאומנם יש כאן כמה וכמה פרטים, אבל לא לוקים על כל פרט ופרט, אלא על כל הפרטים המחוברים מקבלים פעם אחת מלכות. והרמב"ם מביא לעניין הזה 10 דוגמאות. ואזכיר אותה דוגמאות רבות משני חלקי הסוג השני, ואפשר שאזכיר אותם עליו מן הסוג הזה כולם. אולי אומר רמב"ם, אני אביא את כל הדוגמאות שקיימים בכלל, כדי שיתברר העניין המכוון תכלית בו. דוגמה ראשונה. מהם אמרו יתעלה בכבש הפסח, שכתוב בתורה את האיסורים, איך צריך להיזהם ואיך לא לאכול את קורבן פסח, כתוב בפסוק, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל. נע, זאת אומרת שהוא לא צלוי לגמרי, ומבושל, שהוא מבושל בנוזלים. אלא אתה יודעו שצריך לאכול את קורבן הפסח דווקא כלי יש. אז כתוב גם שני פרטים. אל תאכלו ממנו נע, וגם לא לאכול בשל מבושל. אז אלו שני דברים שהם באותו נושא, זה נקרא דברים מחוברים. אז האם נכשיר את זה לשתי מצוות במניין המצוות או כמצווה אחת? אומר הרמב"ם שאנו מונים לב זה כמצווה אחת, ולא נמנה אל תאכלו ממנו נע כמצווה ולא תאכלו מבושל כמצווה, כיוון שלא ייחד לכל עניין לב בפני עצמו. התורה בהתבטאות שלה לא כתבה בסגנון שיהיה ביטוי של אל תאכלו בנפרד על הנע ועוד הפעם אל תאכלו בנפרד על הבשל מבושל, ולא אמר אל תאכלו ממנו נע ולא בשל מבושל. אם היה כתוב על ולא על כל אחד, היה נחשב כשניים. אלא הביא לב אחד הכולל שני העניינים, וחיבר והוציף אחד מהם לאחר. עכשיו בעניין הזה, מביא הרמב״ם בעריכות שיש בגמרא מחלוקת, האם לוקים באמת בעניין הזה של נע ובשל מבושל, האם לוקים על שניהם יחד פעם אחת, זאת אומרת זה נחשב כלב אחד, או שלוקים על כל אחד בנפרד. ויש בעניין הזה מחלוקת, מחלוקת ידועה, האם לוקים עליו שבכללות או לא לוקים על לב שבכללות. הרב יביא בעריכות את הדעות ויביא שלהלכה מקבלים את הדעה שאין לוקים עליו שבכללות, ובמילא אם ההלכה היא שאין לוקים עליו שבכללות, אז כמובן שבעניין הזה, בלב הזה של אל תאכלו ממנונה ובשל מבושל, לוקים רק פעם אחת, ובמילא זה ייחשב רק כמצווה אחת במניין המצוות. ונראה את לשון הרב שהוא מצטט מהגמרא. בפרק ב' מפסחים אמרו, אמר אביי, אכל נע לוקה שתיים, מבושל לוקה שתיים, נע ומבושל לוקה שלוש. איך הגיעו לחשבון הזה? אז הוא אומר בזה, לפני שצבר לוקים עליו שבכללות, בכל הבעיה סובר שעליו שבכללות לוקים על כל אחד מהפרטים בפני עצמו, ובשעה שאכל נע עבר על שני לבים. איזה שני לבים? האחד מהם אל תאכלו ממנו נע, והשני לב הבא מכללה, זה לב שבא מכללות העניין, כאילו אמר אל תאכלו אלא צלי והאכלו שלא צלי. הרי התורה אומרת צריך לאכול כי אם צלי יש, אז מהביטוי הזה כי אם צלי יש הוא מבין שכאילו היה כתוב אל תאכלו אלא צלי, אז זה עוד לב, אז לב אחד שהוא לא אכל איזה צלי, ולב אחד שאסור לאכול נע. ואם אכל נע הוא מבושל, אז לוקה לדעתו לדעת הבאי שלוש, למה? אחת על אכילתו נע, ושנית על אכילתו מבושל, ושלישית על אכילתו שלא צלי. על כל פנים רואים שהבעיה סובר שלוקים עליו שבכללות. מה פרוש לוקים עליו שבכללות? על כל אחד מהפרטים הוא לוקה בנפרד. ככה אומר הבעיה. שם אמרו בהמשך מאמר זה, שם הגמרא מביאה את הדעה החולקת. ורבא אמר אין לוקים עליו שבכללות. עכשיו שרבא אומר שאין לוקים עליו שבכללות, להבין את דברי רבא יש שתי דעות, יש מחלוקת בדברי רבא. האם כשרב אומר אין לוקים עליו שבכללות פירושו אין לוקים בכלל בגלל שזה לא שבכללות, או פירושו שגם אם עושית את כל הפרטים לוקים רק פעם אחת? זה שני הדעות. איקא דאמרי חדא מי הלקי, לפחות פעם אחת לוקה, כלומר אם אכל נע ומבושל לוקה אחת. איקא דאמרי דעה שחולקת ואומרת חדא נע מי לא לקי, אפילו פעם אחת אין לוקים עליו שבכללות, אין לוקים בכלל. למה? משום דלא מיחד לוי כלאו דחסימה, כי זה לא לאו שהוא מיוחד וספציפי על פרט אחד, והוא לא דומה ללאו של חסימה. מה הפירוש לאו דחסימה? זה הרמה מסביר. כלומר, אמרו יתעלם מה שכתוב לגבי לא תחסום שור בדישו, שהוא לאו אחד המסביר על דבר אחד, ומהלאו הזה של חסימה למדנו את הדין שמקבלים מלכות כאשר אדם עובר על הלאו, ומזה למידים שכל לב צריך להיות דומה ללב של חסימה. זאת אומרת שיהיה לב אחד שמזהיר על דבר אחד. ומאלה, אז יש דעה שכשאומרים האם לוקים עליו שבכללות לא לוקים בכלל, כי זה לא דומה ללב של חסימה. ויש דעה אחרת שלוקים לפחות פעם אחת. אבל לב זה המזהיר על שני דברים, נע ומבושל אין לוקים עליו. על כל פנים, כזה הרמב״ם, שיש מחלוקת בגמרא בין אביי לרבא, האם לוקים עליו שבכללות או לא? וכבר ידעת שמתברר בגמרא סנהדרין, אין לוקים עליו שבכללות, המסקנה היא, ההלכה היא שאין לוקים. ולכן נדחים דברי אביי. והנכון שהוא לקה אחת. בין שאכל נע או מבושל, או נע ומבושל, אחת בלבד לוקה. זאת אומרת, לוקה אחת, לוקחים את הדעה שאין לוקים עליו שבכללות, פירושו שלא לוקים על כל אחד בנפרד, אבל פעם אחת כן לוקים. ולפיכך נמנה אמרו יתעלה. לכן כשאנחנו נמנה במניין המצוות את הפסוק אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל, נמנה את זה כמצווה אחת. זו דוגמה ראשונה שהרמב"ם מביא על לב שכולל בתוכו, בלב הזה דברים רבים מחוברים, דהיינו הוא כולל בתוכו שתי דברים, נע ובשל מבושל, ובפועל נמנה את זה במניין המצוות רק כאחד ולא יותר. דוגמה שנייה, ושם אמרו עוד, הגמרא במסכת פסחים מביאה עוד דוגמה, אמר אביי, אכל זג עם הנזיר, אכל את הזג, דיינו את הקליפה של הענבים, לוקה שתיים, חרצן אם הוא אכל את הגרעין, לוקה שתיים, זג וחרצן, לוקה שלוש, בדיוק כמו שהוא אמר קודם, לגבי נער ובשל מבושל, שהוא טען שאם הוא אכל נער הוא לוקה שתיים, מבושל שתיים, אם הוא אכל שתיים, לוקה שלוש. ורבא אמר, אין לוקים עליו שבכלול, זה הרשום בגמרא, והרבא מגביל את זה. הכוונה, לאומרו, מה שכתוב מכל אשר יעשתם מגפן היין, כתוב לנזיר שלא יאכל, השבעי סובר שלוקים עליו, כי כתוב מכל אשר יעשתם מגפן היין, אסור לו, אז זה עוד לאו, אחר כך כתוב לא לאכול זג, ולא לאכול חרצן, אז במילא יש לנו כמה וכמה לאו. אז זה דוגמה שנייה, לפועל הלכה בעניין הזה כמו רבא, ובמילא זה יחשב במניין המצוות כמצווה אחת. דוגמה שלישית, כך אמרו בפרק ד' במנחות, המעלה מסעור ודבש על גבי המזבח, אדם ששם על המזבח סעור ודבש, אמר רבא יהי לוקה משום סעור, ולוקה משום דבש, ולוקה משום עירוב סעור, ולוקה משום עירוב דבש. אבל יהי טוען שאדם שאלה סעור ודבש על גבי המזבח, אז הוא עבר על ארבע להבין, והוא לוקה ארבע טעמים, זאת אומרת הוא מחשיב את זה כארבע מצוות לא תעשה. כלומר, שאמרו מה שכתוב בתורה כל, כתוב כל סוף וכל דבר לא תפקיר. מה זה כל? אז הבריא טוען שהוא כולל שני דברים. מה הפירוש? שלא יקריב לבדו, ושלא יקריב דבר שיש בתערובת באיזה שיעור שיהיה. אז המילה, כשהוא מקריב גם סוף וגם דבר, אז הוא עבר על כל אחד מהם כפי שהוא לבדו, וכל אחד מהם שמעורב עם השני. וכל זה... לפי עיקר שיטתו שכבר ידעת, לוקים עליו שבכללות. אבל רבא חולק עליו, ושם אמרו, רבא אמר, אין לוקים עליו שבכללות, ובעניין הזה, כשרבא אומר, אין לוקים עליו שבכללות, יש לנו כאן את המחלוקת, נזכרנו קודם. איק אדם אחד, אמי עלה כי, לפחות אחד הוא כן מקבל, מרקות אחד, ואיק אדם אחד, אין אמי לא עלה כי, אפילו פעם אחת הוא לא מקבל, משום דלו מיחד לה, ואיק אליו וחסינו. אחרי שהבאנו כאן את השלוש דוגמאות הראשונים, ממשיך הרמב״ם ומביא בקצרה עוד שבע דוגמאות. כיוון שמתבהר שזה שנאמר אל תאכלו ממנו נע ובשל מצווה אחת, וכן זה שאמר כל סעור וכל דבש מצווה אחת, הרמב״ם מתייחס כרגע לאותן שתי דוגמאות שיובי, והרמב״ם נמנקח גם לא יבוא המוני ומואבי, זה מצווה אחת, למרות שיש כאן שני פרטים, וכן גם כל אלמנה ויתום לא תענון, יש לה שני פרטים אבל זה מצווה אחת, וכן אמרו לא תעשה משפט גר יתום, זה גר יתום אבל זה אחד, וכן אמרו שאירה כסותה ועונתה לא יגרע, נמנה כל לב מהם כמצווה אחת, לפי שכל לב מהלב הנה אלה הוא כמו אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל. כל הרשימה שהבאנו כרגע, לא יבוא המוני ומואבי או כל אלמנה ויתום או שירה כסותה, או לא תפה משפט גר, זה הכל אחד ולאו אחד, למרות שהוא כולל אותם הפרטים. כי כל אחד מהם דומה לפסוק, אל תאכלו ממנו, נער ובשל מבושל. הוא כמו כל סעור וכל דבר, שאין הבדל בין, אין הבדל בין הפסוק הזה לפסוק הזה. וכן נביא עוד שתי דוגמאות אחרונים. וכן אמרו כתוב, לא תביא את נן זונה ומחיר כלב, אז אמנם יש לנו שני פרטים, אבל לאו אחד. וכן אמרו, הדוגמה האחרונה, יין ושחר על תשת. וגומר, בבואכם וגומר, ולהבדיל וגומר, ולהורות, כלומר, הזהיר בלב אחד על הכניסה למקדש, או ההוראה בתורה כשהוא שתוי, אז כמובן זה לב אחד. עד פה הביא הרמב״ם בעריכות את הדוגמאות לאחד משני החלקים של לב שבכללות, שיש לנו אמנם כמה פרטים, כמה נושאים, אבל מכיוון שכל הנושאים הללו הם באים מאותו עזרה, וזה נחשב לב שבכללות, ולב שבכללות לא לוקים על כל פרט בפני עצמו, אלא לוקים על הכל אחד, ולכן זה יחשב כל פעם כמצווה אחת. זהו החלק האחד משני חלקי הסוג השני, מסוגי לב שבכללות. עכשיו מביא הרמב״ם חלק נוסף, דוגמה נוספת ללב שבכללות, ששמה יש אמנם לב שבכללות, אבל מסיבות שונות חכמים מוכיחים שזה יהיה במקרה שכן לוקים על כל פרט בפני עצמו. ובעניין הזה יביא הרמב״ם ארבע דוגמאות. החלק השני הוא בדיוק כמו לשון החלק הקודם. לכאורה זה היה אמור להיות דומה, כי זה אותו לשון של פסוק. אם היינו מתייחסים ללשון הפסוק, היינו אומרים זה דומה לפסוק שהבאנו של אל תאכלו ממנו נע ובשל. אבל בכל אופן זה יהיה שונה, וכן יהיה מלכות על כל פרט, וכן יחשב כל אחד כמצווה נפרדת. למה? כמו שהוא אומר, אלא שבא בפירוש המקובל, כיוון שקיבלנו מחכמי ישראל מפי משה רבינו, שכל דבר ודבר מן הדברים המחוברים ונוספים לוקים עליו בפני עצמו, ואם יעשה את כולם לוקה על כל אחד מאותם המחוברים, גם יעשה אותם בבת אחת. ואילו באותם מקרים שיש לנו פירוש מקובל של כל אחד לוקים בפני עצמו, ראוי למנות כל אחד ואחד כליו בפני עצמו. מביא הרמב״ם דוגמה ראשונה, מהם אמרו יתעלה, כתוב בתורה, לא תוכל לאכול בשעריך מאסר בגנך ותירושך ויצריך. הפסוק שמדבר שהכהן יכול לאכול את זה רק במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כשמדובר על המאסר שני, שגם ישראל שמביא את זה בירושלים, אז הוא לא יכול לאכול את זה מחוץ לחומת ירושלים, אלא הוא חייב לאכול את זה רק בירושלים. הפסוק אומר, לא תוכל לאכול מאסר בגנך ותירושך ויצריך. יש לנו כאן שלוש פרטים. הלכאורה זה דומה למה שדיברנו קודם, שלכאורה שלושתם היה צריך לחשב כליו אחד. אבל פה זה אחרת, למה? אמרו בגמרא קריטות, בגמרא אומר ככה, אכל מאסר דגן ותירוש ויצר, אם הוא אכל זה כן חוס בחומת ירושלים, חייב על כל אחת ואחת. והקשו על זה ואמרו, שואל את שמה גמרא במסכת קריטות, וחילוקין עליו שהוא בכללות, הרי זה לאו בכללי, הרי זה לאו אחד שכולל את שלושת הפרטים, וגם תירוש ויצר, למה אתה אומר שלוקים על כל אחד ואחד? והתשובה, עונה שמה גמרא, קרא יתיר הכתיב, יש פסוק אחד מיותר, מכדי כתיב, בוא נראה, כתוב, ואכלת לפני השם אלוקיך, מאסר בגנך ותירושך ויצריך, כבר כתוב ביטוי חיובי, ואכלת לפני השם אלוקיך. פה כתוב בצורה הפוכה, לא תוכל לאכול בשעריך מאסר בגנך ותירושך ויצריך. הדבר האחד משניהם הוא מיותר, למה לי למכתב לא תוכל בשעריך? ושם אומרת הגמרא, וכי תימא ללה, ואם תוכל להגיד לי שהתורה כתבה את זה פעם נוספת כדי להוסיף עוד לב, שזה לא יהיה רק מצוות עשה של ואכלת, אלא שיהיה גם לב לא תוכל לאכול, שיהיה אותו דבר גם לב וגם עשה. אם כן, אם התורה רוצה להוסיף לב, לאמא קרא שהתורה תכתוב לא תוכלום, לא תוכלום בכללות על שלושתם. למה לי למעדר למכתבים כולי, למה התורה צריכה בביטוי השלילי לכתוב עוד הפעם את שלושתם? שמה נינה לחלק, התורה כתבה את זה שלושתם בנפרד, כי רצתה לחלק ללמדנו שכל פרט יחשב כליו בפני עצמו. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שם נדבר גם כן הגמרא, שם מסכת קצתות מגיעה הדוגמה, שמרו, אמרו, יתעלה כתוב בתורה ולחם וקולי וכרמל לא תאכלו. שם מדובר שאסור לאכול מהיבול החדש עד שמביאים את הקורבן של חג העומר, שמביאים בתזיין בניסן, אחרי שמביאים את קורבן העומר, אז מותר לאכול את הלחם, קולי וכרמל. אז הפסוק מביא שלושה פרטים, לחם וקולי וכרמל לא תאכלו, אז לכאורה זה לאו כללי, שכולל שלוש פרטים, והגמרא מביאה שהוא חייב על כל אחת ואחת. אמרו, כתוב גם האכל לחם וקולי וכרמל, חייב על כל אחת ואחת, ואז שואלת הגמרא וחילוקין עליו שבפעלות, ואז הגמרא אומרת, קרא יתיר הכתיב. יש לנו הגמרא מוכיחה, יש פסוק מנפרד, יש לנו עשה כלבתיה ארוכה, אז הגמרא אומרת שלכאורה לא היה צריך לכתוב גם את לחם, גם את קולי וכרמל, אפשר היה לכתוב אחד ואחד ילמד מהשני. יש לנו עריכות גדולה בגמרא בעניין הזה, כמו שהרמה אומר את זה בקצרה, לכתוב רחמן אחד ולי תעידך מלי. התורה הייתה יכולה לכתוב או רק לחם, או רק קולי, או רק כרמל, ואחד היה מלמד על השני. ונתבהר אחרי שקלא וטריא, אחרי עריכות גדולה בגמרא, מגיעים למסקנה, שאמרו קולי לא היה בו צורך. הקולי בבית מיותר, היה אפשר ללמוד את זה מהלחם ומהכרמל. ורק הזכירו למה בכל אופן הוא כתוב לחלק, כדי להגיד לנו שכל אחד משלושתם הוא בנפרד ויחשב כליו, לחייבו מלכות על קולי בפני עצמו. וכאשר אמרו בתלמוד על דרך הוויכוח שמה התחייב מלכות על קולי בפני עצמו, אתה יודע מה, קולי הוא ביותר, אז אולי על קולי מחייב מלכות, ועל לחם וכרמל ביחד, בין ביחד יהיו מלכות, למה אני מפריד גם לחם וגם כרמל? שמה יתחייב מלכות על כלי לפני עצמו, כיוון שנזכר בגלל זה, ויחייב הלחם לכרמל מלכות אחת. הישיב עונה הגמרא, למה הלכת הכתבו, רחמנה לכלי באמצע? למה התורה הכניסה את המילה כלי באמצע בין לחם וכרמל? לומר ללמד אותנו לחם ככלי וכלי ככרמל. שהלחם דומה לכלי ושהכלי דומה לכרמל, זאת אומרת ששלושתם ילמדו מהכלי ויחייב על כל אחד ואחד. אז פה יש לנו דוגמה שרק בגלל שחכמים בגמרא מגלים לנו את צורת הלמידה, אנחנו יודעים שלוקים על כל אחד בנפרד, ממילא זה יחשב כשלוש מצוות ומניין המצוות. עכשיו הרב מביא דוגמה שלישית. ודומה לכך, אומר, אני אביא לכך דוגמה נוספת, שמרו יתעלה, כתוב בפסוק, לא ימצא בחם אביו בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואלו, ועידוני ויורש על המתים, תשעה דברים. אז אחוריים אומרים שכל התשעה דברים כתוב בביטוי חצלני, לא יימצא בך, זה הכלל, ואחר כך תשעה פרטים. אולי זה לבתי בכללות, ולא מוקים על כל אחד מנפרד. אומרים שכל אחד מתשעת הדברים האלה שנמנו לב בפני עצמו, וכולם אינם מן החלק הראשון משני חלקי הסור השני. כל הרשימה הזו לא דומה לעשר הדוגמאות שהבאנו קודם, שהתחלנו קודם מהפסוק על תוכלו ממנו נאו ושל מבושל, ואמרנו שם זה לב שבכללות ולא לוקים על כל אחד בפני עצמו. לא, זה לא קשור לקבוצה היא, אלא זה קשור דווקא לקבוצה הזו שאנחנו לומדים כרגע, שלוקים על כל אחד בנפרד. והראיה לכך, מה הוכחה שלוקים על כל אחד בנפרד? המרו יתעלה באמצע. באמצע הרשימה, אחרי שמביאים את העניין של מביא בנו וביתו באש וקוסם קסמים, אז כתוב מעונן ומנחש. תכורה, למה צריך להכניס את המעונן ומחשב? פה זה מיותר. כי מעונן ומחשב אנחנו יודעים כבר ממקום אחר שעשו, שכן כבר נתבהר שכל אחד מהם לב בפני עצמו, והוא אמרו, כתוב הרי כבר לפני זה בחומש ויקרא, לא תנחשו ולא תעוננו. אז למה זה צריך להיות כתוב בנפרד? אז ההסבטים אותי כבר מקודם לגבי קלי וקרמל. וכמו מעונן ומנחש לחלק והזכירם באמצע, כמו שמעונן ומנחש זה בוודאות כל אחד איסור בפני עצמו, כבר זה כתוב לא תנחשו ולא תעוננו, אז ברור שהם כל אחד בפני עצמו, והכניס התורה את זה באמצע ללמדנו על כל השאר. כך כל מה שלפניהם ואחריהם הם כמו מעונן ומנחש, כמו שביארו בלחם וכל איזה קרמל. ועכשיו הרמב״ם, וכבר טעה זולתנו בעניין זה, יש אחד ממוני המצוות שטעה בעניין הזה, או לפני שדעתו לא השיג העניינים אלו בכלל, או ששכח ושגע בהם, אבל הוא טעה. אומר הרמב״ם בעניין הזה, כן היה צריך למנות את זה כתשעה לוי נפרדים. דוגמה אחרונה מביא הרמב״ם, כך מנה אותו אחד שהרמב״ם מתכוון אליו כאן, שהוא מונה את סדר המצוות לצידת הרמב״ם לא בצורה נכונה. אז הוא מנה אמרו יתעלה על הכהנים. הפסוק שכתוב את הכהנים אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. התורה אוסרת על הכהנים את הזונה, את החללה, את הגרושה. אז הוא מנה אותם כמצווה אחת. אומר הרמב״ם לא. אמנם זה כתוב ברצף, אבל ברור שזה לא אחת. וכבר נתבהר בגמרא קידושין שהוא חייב על כל אחת ואחת, אפילו באישה אחת. אם נזונה וחללה זה שניים, שני איסורים. כמו שנבהר במקומו, כמו שהרמב״ם נגיע למצוות לא תעשה הזו, אז הוא יסביר את זה. אמנם אפשר למצוא לו התנצלות על מנותו זונה וחללה כמצווה אחת, משך השבוע לב שבכללות, וגברה אצלו הדעה שאמרו יתעלה אישה זונה וחללה לא ייקחו, כמו אמרו, אל תוכלו ממנו נער ובשל מבושל. הרמב״ם זה שהוא חישב את זונה וחללה כמצווה אחת, זה אני עוד יכול לבטא לו. למה? כי הוא סבר שזה דומה לפסוק, אל תוכלו ממנו נער ובשל מבושל, זה לב של בכללות, ולא לוקים מכל אחד בנפרד. ולא ידע שזה לחלק וזה אינו לחלק. כמו שגם לא הבדיל בין אמרו ולחם וקולים וכרמל לא תוכלו, או בין אמרו שירה קשיטה ועונתה לא יגרע. שבשעירה קשיטה ועונתה לא יגרע זה באמת נחשב כאיסור אחד, ובלחם וקולים וכרמל לא תוכלו זה נחשב כשלוש איסורים. אך לא אתפוס עליו וכיוצא בזה. זה מילא, זה אני לא אתפוס עליו. אבל שמנה גרושה בכלל זונה וחללה ועשה הכל מצווה אחת, זה שגרושה וזונה וחללה הוא מכשיר את זה כאחד, על כך הם בהחלט התנצלות. זה ודאי לא מובן. לפי שהיא, כלומר הגרושה בפירוש ולה בפני עצמו. זה בכלל, אין לנו בכלל אבא מינה להכליל את זה. זה לא בכלל לב, זה בכללות. כי על זה לוודאי יש בתורה ביטוי נפרד. והוא אמרו יתעלה זה מה שנאמר, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. זה בנפרד מלא ייקחו של זונה וחללה. כל פנים, סיכום הרמב״ם אומר את הכלל הזה, הנה כבר ביררנו את העיקר הגדול הזה. כלומר, לב זה בכללות, וביארנו ספקותיו, ועודנו מה ממנו לחלק, ומה ממנו לב זה בכללות בלבד, ואין חייבים עליו אלא אחת, ושזה שהוא לחלק, מתי שעליו שבכללות יהיה לנו את המסורת, שלמרות שזה כתוב ביחד, אז אני צריך לחלק כל אחד כאיסור בפרד, עם נקר הרבה מצוות, ושאינו לחלק, מתי שזה לב שבכללות ולא מחלקים את זה כאיסורים נפרדים, נמנה כמצווה אחת, שים כלל זה כולו נגד עיניך תמיד, כי הוא מפתח גדול מאוד לאימות לעניין המצוות.